קורח, כן? ויש לנו ויקח קורח ומצער בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליה ועום בן פלט בני ראובן, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. אז יש פה שתי קבוצות, נכון? יש לנו דבר ראשון את הקבוצה של המנהיגים, שזה קורח, דתן ואבירם, זה עום בן פלט. יש ויקומו לפני משה, נעמדו בפועל להילחם עם משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה קריי לא אנשי שם. אז מי קמו לפני משה? מי היו המנהיגים של המאבק? קורח, עום בן פלט ודתן ואבירם. עום בן פלט פרש אחר כך, כמו שהגמרא אומרת, שלא רואים אותו בהמשך הפסוקים. האנשים מבני ישראל, משהו שהם לא היו אלה שקמו. למה? לא היה להם עובד. את חוצפה כזאת לעמוד לפני משה ולריב איתו, איך התרגום אומר, וקמו בחוצפה, ואור מלכתה באנפוי למשה. ממש תקום בחוצפה לפניו. אז לכן הם בעצם רק עזרו, והאנשים הם היו מסייעים. הפורנו אומר, שאיך היה הסדר? הפורנו אומר ככה, קורח, דתם ואבירם, כן, הם אלה שארגנו את המחלוקת, הם שלחו את ה-250 איש לחכות שם. וכאילו הם באים, כמו כולם, לשאול שאלות את משה רבינו. היה 50 ו-200 איש נשיאי העדה הלכו שם באסף אלה המתרעמים בעת שהיו לפני משה אנשים מבני ישראל שבאים לדין. ואותם 50 ו-200 נועדו שם כמו הולכים לתומם אל משה להתייצב עם משה. זאת אומרת, הם באו, היה כל הזמן אנשים באים לפני משה בישיבה שם, לפני שמשה רבינו ישב, באו 250 איש האלה להיות שם נוכחים, מתערבבים בין הקהל. עכשיו, מה קורה בפועל? כדי שכשיקהלו קורח, דתם ואבירם אחר כך על משה ואהרון, פתאום, מתוך הציבור, אתה רואה, מלא מלא רבנים ואנשים חשובים מצטרפים. אז לכן, כאילו, אם שמחו את הנבוא, אתם תהיו מחוזרים. 250 איש לפייה ידה, קריאי מועד, אנשי שם, 250 איש מכובדים, מפוזרים בתוך הקהל שנמצא, וברגע שהם מתחילים לצעוק נגד משה רבינו ולהתלונן, פתאום עוד אחד מצטרף, ועוד אחד מצטרף, ועוד אחד... אם היו באים בהתחלה קבוצה של 250 איש, טוב, זה הקבוצה. אבל ברגע שבאים שלושה, ומצטרפים אליהם עוד 250 איש, ספונטני, כן, ספונטני, אז זה נותן תחושה לאנשים שתראה איזה עוצמה, תראה מה זה, כולם מצטרפים. כן, אנשים לתפורה, סטטיסטים, ניצבים, הם התפקיד שלהם זה לעמוד ולמחוא כפיים. משלמים להם כסף, להיות בנאום, ובזמן מסוים, מתי שנותנים להם סימן, הם כולם מוחאים כפיים, ומה המטרה של זה? הציבור כולו נכנס, כן, ככה זה קורה. רואים את זה במציאות. היה פעם שהייתי צריך שזה כנס מסוים, שאומרים את השם של ראש העיר או משהו כזה, שיכבדו אותו. אז ביקשתי שם ממישהו, שברגע שמזכירים את השם של ראש העיר, תודה לראש העיר, אתה תתחיל למחוא כפיים. זאת אומרת, הוא התחיל, ואז אולם, 4,000 איש כולם מוחאים כפיים. ומה אתה מוחאים כפיים? מישהו התחיל, וזה, כן, בלי זה הם לא חושבים על זה, אבל ככה זה עובד. אז לכן גם פה הם תכננו את זה בצורה כזאת. ותכננים 250 איש באים, הם ניצבים, הם בקהל, לא 250 אנשים פשוטים, 250 אנשים מכובדים מאוד. נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם, הם נמצאים שם בתוך הקהל, וכשקורח, דתן ואבירם מתקבצים ומתחילים לצעוק ולהתלונן, אז כל ה-250 מצטרפים, וזה קיימו את זה בזמן שיש שם המון עם, שיש שם הרבה אנשים, ובצורה הזאת מתפרסם ועובר קול במחנה, וכולם מצטרפים להתקוממות, כן, שזה יהיה תנועה שמצטרפים אליה, לצור את התחושה, לפני הקהל, שזה משהו שמצטרפים אליו. אז לכן באמת זה נעשה בצורה כזאת, אז לכן יש ויקום ולפני משה הם, ובזמן שהיו שם, ואנשים מבני ישראל, 50 ו-200, לא אנשים פשוטים, אלא נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם, היה להם את הנקודה שלהם, את הכבוד שהפריע להם, או דברים אחרים, וזה גרם להם להימשך, להיסחף למחלוקת הזאת. חשבתי היום, ראיתי את הבסיס באחד הספרים, אבל חשבתי, מה זה ויקומו לפני משה? הגמרא אומרת שיש כמה הלכות בלקום לפני תמיד חכם. ויקומו לפני משה, זה לקום בפניו, בכלל, באופן כללי, האדם רואה תמיד חכם, בני ציבה תקום, והדרת, פני תקן ויראת מלוקיך, כן, צריך לקום לפני רב. עכשיו, מה אתם, כל רב, אדם תמיד חכם, אפילו אם זה רב בו של האדם, אם זה לא רב מובהק, קמים 400. לפני רבו מובהק, צריך לקום, כי אם לא עיניו, אותו דבר גם לפני נשיא, או מלך, או עבד דין, כאילו אם זה באמת אדם שנחשב רב מובהק, או אדם שצריך לנהוג בו כבוד מיוחד, צריך לקום, כי אם לא עיניו. מה אחרי שרואים אותו? צריך לקום. הגמרא מספרת שהבייר שהיה שומע את הקול של הבהמה של רב יוסף, רב שלו, הוא כבר היה כאן. אפילו לפני שהוא ראה אותו. היה שומע את הקול שהרב מגיע, כבר היה כאן לכבודו. יש לפעמים שזה כאן לפני, בשבילו לכבד, שכבר ליאור עומד על רגליים, אז הוא לא כאן בשבילו. המעריף קדושינסקי, אומר רבי יוסף קדושינסקי, בירושלים, אומר שזה מה שעשו, ויקומו לפני משה, קמו לפני שמשה רבינו הגיע, כי הם לא יכלו לשבת כשמשה מגיע, אז הם קמו לפני כן בשביל להראות שלא קמים בשביל משה, הוא סתם במקרה עמד. להמשיך לשבת הוא לא יכול, אבל... היכול להיות, חשבתי היום להגיד ויקומו לפני משה, הם קמו רק לפני משה, רק בארבע אמות של משה. ויקומו לפני משה, כשמשה הגיע לתוך הארבע אמות האלה, אז הם קמו לפניו. להראות, הוא רב, הוא תמיד חכם, אבל הוא לא רב שלי. הוא לא רבו מובהק, הוא לא נשיא, הוא לא מלך, הוא לא המנהיג שלי. אני נוהג בו כבוד, הוא תמיד חכם, אני לא מזלזל בו, הוא תמיד חכם, אבל לא, תמיד, לא הרב שלי. ולכן ויקומו לפני משה, הם קמו, אבל קמו רק בקירוב ארבע אמות, כמו רבו שאינו מובהק. לא כמו תמיד חכם, אבל לא כמו רבו מובהק. זה היה החוצפה שלהם בעניין הזה. למעשה, זה, הפירושים האלה הם פירושים יפים, אני לא... אבל ברור שהיה פה כפירה והפיקורסות במובן הקשה, כן? דברים מפורשים, הגמרא בירושלמי, בסנהדרין, פרק חלק, הלכה א', אומר, קורח אפיקורסי היה, הוא כפר בתורה מן השמיים, הוא כפר בנבואת משה, שזה שתיים מה-13 עיקרים שסידר הרמב״ם, נכון? אנחנו מחויבים להאמין שכל התורה המקורה בידינו, כן, היא תורה מהשמיים. כי מה הם אמרו? שמשה רבינו המציא את הדברים האלה. נכון? מה זה אומר? הרמב״ם, תראו ברמב״ם, הרמב״ם אומר, כל אדם שחושב על אחד מהמצוות, שמצווה הזאת אמר משה רבינו מדעתו, ולא הקדוש ברוך הוא ציווה עליה, הוא כופר בתוך עמי השמיים. ודינו, הוא כופר באחד משלושת העיקרים, שאחד מהעיקרים כל יצא מכלל ישראל. כן, עוד ההלכה שיש שם זה נבואת משה. חייבים להאמין שנבואת משה רבינו, נבואה אמיתית, ושהוא היה גדול יותר מכל הנביאים, הוא שונה מכל הנביאים, פה אל פה, הדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, הוא תמונת השם יביא. והרמב״ם אומר בשם בפרק חלק כשהוא כותב את 13 עיקרים, אומר מאיפה אנחנו לומדים את היסוד הזה שאנחנו חייבים להאמין בתורה מן השמיים, שבזאת, כי משה רבינו אומר איפה בפרשה שלנו, בזאת תידעון כי השם שלחני לדבר את כל הדברים האלה, לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אבל פה כתוב, אומר הרמב״ם, את היסוד הזה באמונה, להאמין שכל המצוות קילו מליבי, זה לא המצאות של משה רבינו. רק שהכל זה תורה שהקדוש ברוך הוא כי השם שלחני. טוב, למעשה, אם מחלקים טוב, בפסוק פה יש שתי חלקים. יש כי השם שלחני, זה בעצם נבואת משה. קילו מליבי זה תורה מן השמיים. יש שתי חלקים בכפירה של קורח, כמו שמבואר בירושלמי. וכמו שמבואר בוויכוח של משה רבינו, זה שתי הנקודות. כי השם של החני, האם משה רבינו הוא נבואת משה, הוא אב הנביאים, והנבואה שלו וכל מה שהוא אומר זה נבואה מיוחדת משמיים והכל, או לעומת זאת מה קורח טוען? ככל הידה כולם קדושים. זאת אומרת, אתה לא יותר מאיתנו, גם אם אתה נביא, יש עוד נביאים. אתה לא יותר מיוחד משאר כל הנביאים. אז יש פה נקודה אחת של כפירה בין נבואת משה רבינו עליו השלום, שהיא מיוחדת יותר מכל הנביאים. נכון, 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 נכון. ודבר שני, נכון, כן, זה השלום הוא משווה קטן וגדול. יש פה, נכון, יש פה עוד חלק, ונדבר על זה אולי עוד מעט, בעזרת השם, שזה איך קורח מתווכח עם משה. אבל בפועל מה הוא טוען? שתי דברים. בירושלמי כתוב, לת דין ולת דיין ולת עולם אחר. גם בתרגום ינתן מנוזיאל מביא את הלשון הזה. שהטענה של קורח זה לת דין ולת דיין, אין דין ואין דיין ואין עולם אחר. זה כבר כתובה בקדוש ברוך הוא. מי זה הדיין? שאין אותו. לת דין, אין דין, זה כופר בסחר ועונש, ולת דיין, אין דיין, אין אלוקים, אין דיין, הוא לא דן לפחות, כן? ולת עולם אחר, הוא גם כופר בעולם הבא. זה כבר, אבל זה כבר כנראה בסערת הוויכוח, אם גם לשם. אבל בגדול, כאן המחלוקת הייתה על נבואה מן השמיים ועל תורת משה, וזה ימד מהפסוק הזה. וזה תורה פה. כי השם שלך אני, שנבואת משה רבינו עליו השלום אמיתית, כן? וכי לא מליבי ותורת משה אמת. ותורה היא מן השמיים. לא מליבי, לא משה רבינו אמר את זה מעצמו. הרמב״ם כותב זה, ועשה גם גמרא בסנהדרין דפוק ב', הגמרא אומרת שאדם שבא ואומר אפילו על אחת מהמצוות, לא רק מצוות, אפילו קלים וחמורים ופירושי המצוות, שזה לא ניתן למשה מסיני, אז הוא כופר באפיקורס. מה המפורשת? בסנהדרין דפוק ב', והרמב״ם מביא את זה. מה עשתם על פירושי המצוות? זה לא, ברור שנטילת ידיים זה תקלת חכמים, וחנוכה זה מצוות הרבנן. השאלה היא פירושי המצוות, תפילים. אנחנו יודעים תפילין, הלכה למשה מסיני, צריך להיות מרובה, צריך להיות עשר הלכה למשה מסיני, נאמרו בתפילין. שכתוב בתורה באים את השפות בין עיניך. מה זה אומר? אנחנו מחויבים להאמין שמשה רבינו אמר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בהר סיני, את הצורה הזאת של התפילין שנפסק להלכה ושאנחנו לובשים, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה בהר סיני, ואין פה שום המצאה. זה נקרא פירושי המצוות. כן? גם ציצית. מי אמר שציצית זה ככה? מה אם ציצית הכנף, ציצית החלק? מה אתה יודע מה זה? בכלל, ציצית זה הדוגמה הכי קיצונית, מה כתוב בתורה? תותפות. מה זה תותפות? וזבחת כאשר ציוויתיך. הלכות שחיטה, איך, מה? כל הדברים האלה יש הלכה למשה מסיני, יש פירושי המצוות. ואנחנו מחויבים להאמין שגם פירושי המצוות כולם ניתנו למשה מסיני. לא. נרות חנוכה זה ודאי מאוחר יותר. איך הרמב"ם מקמו כותב בשורש הראשון מספר המצוות? הוא אומר, אם תאמר, הוא אומר, יש כאלו, ככה הוא אומר, ממוני המצוות, הרי יש גמרא בסוף מכות, הגמרא אומרת, שתורה גימטריה ת' ר' י' א', כן, תורה זה 611, תורה ציווה לנו משה, ועוד שתי מצוות שמענו מהקדוש ברוך הוא, 611 ועוד 2, 613, תרי"ג מצוות. עכשיו מגיעים מוני המצוות, ורבותינו הראשונים, ומנסים לספור איך אתה מגיע למספר הזה. כי אתה לוקח את כל הציוויים שכתובים בתורה, יש לך הרבה יותר מ-613. הרבה יותר. אז כנראה שחלק מספרים וחלק לא מספרים. ככה אתה מגיע למספר המדויק של 613. אז כל מיני, התחיל רבי סעדיה גאון, הרבה מרבותינו הראשונים ישבו, ספרו, קבעו כללים מה נספר ומה לא נספר. אבן עזרא יש לו ספר חוברת, ספר קטן, שנקרא יסוד מורה. יסוד מורה הוא מעמיד את הכללים ואת היסודות שלפי הם סופרים. הוא לא נכנס לספירה מספרית, הוא רק נותן מה יהיו הכללים לספירה. הרמב"ם מגיע וכתב את ספר המצוות, ששם הוא סופר ומונה את כל המצוות, אבל בהתחלה יש לו את השורשים. בשורשים הוא מסביר את הכללים לפי הם מה כן סופרים, מה לא סופרים. אני חייב לציין, זה בסוגריים, מה שנקרא, יש הגאון מבילנה, כתב בכל חלקי התורה, ממש בכל חלקי התורה, אם זה מדלה ונסתר ודקדוק, ממש כל חלק בחלקי התורה נראה לי שהוא כתב, למעט משהו אחד, שהוא לא כתב בו כלום, מניין המצוות. וזה מפליא, זה באמת מפליא לנו. כי זה משהו שלא, רבותינו הראשונים עמלו בזה, קשה מאוד, חיברו ספרים שלנים על זה. הרמב"ם חיבר ספר שלם, רבי צדיה גאון, הירי, חינוך, הרמב"ן חבר השגות, בלגן עצום בין הראשונים, והגאון מבין לה, לא. אני מדבר, הוא כן, אורי, כן כותב, כמעט בכל נושא בעולם הוא כותב, כן. מה? כן. נכון. אין פה למצוות, כן. נכון. כן, נראה לי שרב אברום אחי הגרו אומר את זה, רב אברום אח של הגאון מבינה אומר, שאין משמעות בעצם למספר. מה כן נספר, מה לא נספר, הוא חסר משמעות. כי כל הענפי מצוות וכל המסתעה וגם המצוות שלא נספרים, גם אנחנו מחויבים בהם באותה מידה. אני אומר, אבל אחרי הכל זה פלא. זאת אומרת, יש פה אולי איזה תירוץ, אבל בסופו של דבר הראשונים והגאונים התעסקו עם זה, השקיעו בזה המון זמן. כתיבה ו... זה לא משהו שהיה לזרת. הגאון מבינה אפילו על הדרך לא מתייחס עם זה. יחד, לא איזה גאון במשלי, בדרך אגב, או בביור הגרו בשופנור, כלום. באמת, זה מאוד מאוד מעניין הדבר הזה. אבל בכל אופן, לענייננו, אמר מה רציתי, אם אנחנו דיברנו על מצוות הרבנן, הרמב״ם בשורש הראשון כותב שאלה שהיו לפניי מנו את קריאת המגילה, הדלקת נר חנוכה, קריאת הלל ב-18 ימים שבהם צריך לקרוא את ה-18 ימים, צריך לקרוא את ההלל, מנו את כל אלה כמצוות דאורייתא, כמצוות, חלק ממניין תרי"ג המצוות. עכשיו תרי"ג המצוות אנחנו יודעים זה משה והקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, מה, איך הגעת להלל? האם משה רבינו ציווה להגיד את ההלל, שמה זה? מזמורים שיחבר דוד המלך עוד 400 שנה? 450 שנה? זה מה שמשה רבינו ציווה? משה רבינו ציווה בהר סיני לקרוא פרקים שיחוברו עוד 400 שנה? אמר, חסר דעת להגיד את זה. אמר, כתוב לך בנבואה הזאת אפשרו. לבוא ולהגיד מצברה שזה מה שהיה, לא הגיוני. אומר, ומה חנוכה? מה הוא אמר להם? שתדליקו נרות עוד 1,000 שנים שיקרה נס, שיחד שמונאים אמר לזה. אם אתה אומר שזה מצווה, בסדר, אבל להגיד שזה קיבל משה רבינו בהר סיני, זה הזוי. אומר, רק מה תגיד? כן. למה להגיד את זה? אם כתוב, וזה משהו מדבר על משהו עתידי, אז אתה יודע, זה מבואה. אבל לבוא ולהגיד שזה נמנה במניין המצוות, אומר, אל תמנה את זה. והרמב"ם באמת לא מונה את מצוות הרבנן במניין המצוות. אומר, רק מה תגיד? אתה יכול להגיד בדופק, שמשה רבינו אמר להם, שאם יקרה דבר כזה בעתיד, אז תעשו ככה וככה. הוא לא מסתבר. ולכן הרמב"ם עצמו לא מונה את זה. היו, מנסים לתרץ את הדברים. הפירוט ביתרון, טוב, אני רואה שאנחנו ממש מסתעפים, אבל הפירוט ביתרון עובד שאין ציווי להדליק נרות חנוכה. אין ציווי לקרוא את הפסוקים מהאילה של הלב. יש ציווי שאם יקרה לך נס, תודה עליו. ואם הקדוש ברוך הוא יעשה לך ניצחון, תזכור אותו. לא מדברים על פרטים, מדברים על עיקרון. והעיקרון הזה נוגע לנר חנוכה, ולכן הדלקת נרות חנוכה תהיה מצווה שצובה עליה משה רבינו בהר סיני. מה הכוונה? הוא לא צובה שנדליק נרות. הוא צובה שכשיקרה לנו נס נודה עליו, ויופ, וזה עכשיו הנס שקרה, אז גם היום אנחנו מחויבים להודות עליו. זה יהיה, ככה נראה לי שהרמב"ן מסביר באחרים. אבל בכל אופן, זה מצוות ברבנן. אבל יש שם מחלוקת בין הרמב"ן והרמב"ן, בכלל, האם כל ברבנן זה דאורייתא, יש בזה אריכות. אבל אם אנחנו חוזרים לפה לקורח, קורח בעצם בא וכפר בשתי דברים. כפר בנבואת משה, וכפר בתורה מן השמיים. כי לא מליבי, נכון? זה משה רבינו אומר, כי לא מליבי, כי השם שלך אני לדבר את הדברים האלה, כי לא מליבי. השם שלך אני, נבואת משה רבינו הרב השלום המסיף, כי לא מליבי, ותורה מן השמיים ולא מהלב של משה. דרך אגב, זה בדיוק מה שהם עומדים בתואקים. הגמרא הרי מספרת שהם עומדים בתואקים עד היום, משה אמת ותורתו אמת. מה זה שתי החלקים האלה? משה אמת זה שנבואת משה רבינו אמיתית, ותורתו אמת שתורה מן השמיים. משה אמת ותורה, זה שתי החלקים שהיו בתפירה שלהם. עכשיו בפועל מדובר פה על תפירה. יש שאלה מפורסמת של שואלים כבר קודמים, רבי שמעון שולזינגר יש לו אריכות בזה, אומר, כתוב ברמב״ם, באיגרת תימן, זאת האיגרות של הרמב״ם. איגרת תימן, הוא מדבר על האמונה בביאת המשיח, זה איגרות מאוד מעניינות. יש, אחרי האחרונה יצא ללמוד את איגרת תחיית המתים. מאוד, מאוד מעניין, הסיפור שמאחורה הוא גם מאוד מעניין. היה לעז, יצא לעז על הרמב״ם, הרמב״ם הקדוש, יצא עליו לעז שהוא לא מאמין בתחיית המתים. למה? עשו דיוקים בספר שלו, גם בפירוש המשניות, וגם ביד החזקה, משנה תורה להרמב״ם, והוא מכיר את העניין של תחיית המתים מאוד בקיצור. הוא מעריך מאוד להסביר מה זה עולם הבא. עכשיו, צריך להבין, אלה שהיו לפניו תפסו שעולם הבא ותחיית המתים וימות המשיח זה הכל דבר אחד. הרמב״ם הגיע וחילק ביניהם. יש ימות המשיח, שזה בעצם עולם כמנהגו נוהג, אנשים יקומו, יחיו, יאכלו, ישתו, הכל, ימות המשיח. אחר כך תבוא תקופה שתקרא תחיית המתים. תחיית המתים, אנשים יקומו בלבוש גשמי, כזה חי, אמיתי, יסתובבו, יאכלו, ישתו, כי יהיה להם גוף רגיל לכל דבר, יביאו ילדים, ימותו, כן? ואז תתחיל התקופה הבאה שנקראת עולם הבא. תחיית המתים זה כל המתים של השנים האלה, יקומו בעתיד, יחיו, כגוף גשמי רגיל, ימותו, ואז תתחיל התקופה של עולם הבא, שעולם הבא אומר הרמב״ם, זה חיי נשמות, בלי גוף בכלל, נשמות מופשטות, יתענגו לנצח נצחים, במערכת אחרת לגמרי, בלי אוכל, בלי שתייה, בלי שום צרכים גופניים, בלי גוף גשמי. יפה. עכשיו, הרמב"ם אבל, כשהוא מגדיר את שלושת השלבים האלה, את הקטע של תחיית המתים הוא מאוד מקצר. תחיית המתים, כן, שהגופות יקומו ויחזרו לחיות בגוף, הוא מאוד מקצר, ועל עולם הבא הוא מעריך פרקים שלמים. גם בפירוש המשניות, גם... מה קרה? באו אנשים, הבינו שהוא חולק על מה שאנחנו מכירים כתחיית המתים, שהגופות יקומו, ויגידו שתחיית המתים, הוא חושב שתחיית המתים זה רק הנשמות, והגוף לא יקום. אז הוא אומר, הרמב"ם עצמו כתב שם באיגרת, התחיל עם איזה תלמיד אחד בדמשק, תלמיד של הרמב"ם בדמשק, שאמר שהוא לא מאמין בתחיית המתים, שגופות יקומו, זה סתם שטויות, ואמרו לו, מה, איך אתה לוקח את זה, ומה, כתוב בכל הכפרים, כן, חז"ל, הראשונים, כולם אומרים שיקומו תחיית המתים. אמר, זה הכל כאילו בדיות, והכל רק סיפורים להמון העם, זה לא יקום, אולי אין תחיית המתים. הוא אומר, איך אתה לוקח את הדבר הזה, מה רמב"ם? מה הרמב״ם? פותח להם את הספר, מראה להם שהרמב״ם כותב שעולם הבא זה לשנות בלי גוף. אז מה שאתם חושבים שתחיית המתים, זאת אומרת, הוא עשה בעצם את אותה טעות, לא טעות, הוא הלך כאילו לפי השיטה הזאת שעולם הבא ותחיית המתים זה אחד, ואם הרמב״ם כותב ככה על העולם הבא, תחיית המתים אותו דבר. כאילו, הרמב״ם לא שמעתי מזה, אבל לא הגבתי לו. שוטה, שוטה, יאללה. טוב, אני אומר, טיפש אחד עשה טעות, אני לא צריך להתערב. אבל פתאום מגיע ראש הישיבה, ראש ישיבת גאון יעקב בבל, שהוא רבי שמואל בן עלי, היה גאון הגאונים בזמנו, הוא גם היה אדם מאוד מאוד עשיר, מאוד חזק, הוא ניהל את כל המדינה שם כמו שצריך, ביד חזקה, ביד רמה, רבי שמואל בן עלי, דווקא הבת שלו גם די מפורסמת, הייתה לו בת שקראו לה שרה, והיא הייתה ראש ישיבה גם כן, לעצמה. בתור בחורה, היא הייתה כבר ראש ישיבה, היא הייתה מוסרת, היה קומה שנייה כזאת, מרפסת, והייתה יושבת שם מחוצה במחיצה, וכל הבחורים היו יושבים לפניה ככה ברחבה, והייתה מוסרת שיעור. לא, זה גם לא מתורה, מה לעשות? היא הייתה הדת של רב שמואל בן עלי. קיצור, רב שמואל בן עלי היה גרן הגאונים בזמנו, והוא חיבר ספר שלם נגד הרמב״ם. מוכיח, הוא מוכיח מדברי הפילוסופים, ומוכיח מחז"ל והמקראות, הפירוש נגד הרמב״ם, נגיד מה שהוא חשב שהרמב״ם אומר, כן? הוא חשב שהרמב״ם כופר בתחיית המתים, אז הוא חיבר ספר שלם נגדו. בא הרמב״ם באיגרת תחיית המתים, ואיגרת כאילו רשמית שהוא מוציא, ומבהיר את דעתו האמיתית, שלא יהיה מקום הטעות הזאת כל כך נפוצה, בכלל הוא אומר, זה התחיל עם תלמיד בדמשק, אומר, אם הזמן זה נפוץ, זה נפוץ, זה נפוץ, עד שהגיע המצב, כאילו, שרבי שמואל בן עלי כבר מוציא ספר נגדו. אז לכן הוא כאילו עכשיו הוא כותב בעצם הכחשה. הכחשה והתייצבות כזאת, והוא כותב את דעתו האמיתית, והוא מסביר את מה שאמרנו מקודם, שיש פשוט מדובר על תקופות שונות. הוא אומר, ברור שאני מאמין בתחיית המתים, שהנשמות יקומו ויחזרו בגופים, והכל, ויחיו ויוכלו וישתו, הכל, הכל, הכל. רק אחר כך אני מדבר על תקופה הבאה, תקרא עולם הבא. אבל זה מאוד מעניין, אני לא רואה גם בתור דרך היסטורי, כן? הרמב״ם הגדול, גם הוא לא ניצל, אין מה לעשות. זה קשור, הכל קשור תמיד, מה לעשות. אבל באיגרת, הרמב״ם כותב, זה באיגרת תימן. הוא כותב שם ככה, שכל עם ישראל היו כולם במעמד הר סיני, ושם הם קיבלו מהקדוש ברוך הוא את המתנה הזאת. של וגם בך יאמינו לעולם. וכולם מאמינים בקדוש ברוך הוא, עם ישראל מאמין בקדוש ברוך הוא. אומר, ומי שנתן מדרך הדת ידוע. עכשיו הוא אומר, ברור שמי שנתן מדרך הדת, מי שעזב את האמונה במשה רבינו, עזב את האמונה האמיתית, שאינו מזרע האנשים ההם. אינו מזרע האנשים ההם. הוא לא צאצא של האנשים שעמדו ליד הר סיני. כי בהר סיני, קדוש ברוך הוא אמר, וגם בחיי אמינו לעולם, הנה אנוכי בא אליך באה וענן בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בחיי אמינו לעולם. אז כל מי שנטע מדרך הדת, שאינו מזרע האנשים מהם. אז רבי נחמן וסרמן, פעם שאל את האמרי אמת, האדמו"ר מגור, שאל אותו רגע, את כל אלה של היום, אתה יכול להגיד, התערבו, גויים, התערבו, לא יודע מה, הרבה דברים קרו. אבל קורח. קורח הרי ודאי היה מיוחד, התורה מעידה עליו שהיה מיוחד. והוא לא רק צאצא, הוא אחד שעמד שם בעצמו במעמד הר סיני. והוא בעצמו אחר כך כופר בנבואת משה, כופר בתורה מן השמיים, מה עם ההבטחה שלך, גם בך יאמינו לעולם. אמר לו האמרי אמת, שקורח לא היה כופר. הוא לא היה כופר, הוא ידע את האמת. הוא שיקר, הוא אמר שהוא לא מאמין, הוא לא באמת לא האמין. יש, מה ההבטחה? וגם בחיי האמינו לעולם, האם קורח האמין או לא האמין? האמין, בטח שהאמין. היה ברור לו כשמש בצהריים, רק הוא אמר מה, משתלם לי להגיד שעכשיו יום. אז אני אגיד שעכשיו יום. מה, אתה חושב שאני לא יודע שעכשיו לילה? בטח שאני יודע שעכשיו לילה, אני לא עיוור. אבל משתלם לי, האינטרסים שלי אומרים, שכדאי לי להגיד שעכשיו יום, והשמש נהירה בצהריים, ולתת על זה, זה יהיה הכיוון, זה יהיה הדגל שלי, הכל טוב. אבל זה מה שהוא עשה, אומר, אם ראה אמת, מה פתאום? יודע ריבונו, הוא מתכוון למרות בו. הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה, אה? נכון, נכון, כתבתי את זה מקודם, אני ירושלמי בסנהדרין, קורח את הקורס היה. טוב, זאת אומרת, הוא ידע את האמת, זה לא שהוא לא האמין. הוא האמין, זה הכל, וכפר מן השפה ולחוץ, בשביל האינטרס. הוא נחשב כופר, זה לא עוזר, כן? טוב, ביקורת זה בכלל מילה מושאלת שצריך לדעת כמה רחב היא הולכת, כן? הביקורת בגרעון זה שיטה יוונית מסוימת, כן? והשתמשו בזה כהשאלה לכופרים, לאיזה כופר בדיוק כלול בביקורת, אני לא יודע אם שזה הגדרה ברורה. כן? המתענג, כן. השיטה של ביקורת. כן, אז צריך לדעת מה הכוונה המדויקת פה אצל קורח, האם שהירושלמי משתמש בזה. בכל אופן, אבל זה משמעות חשוב, זה גם פעם שלח את זה בתור מכתב, גם לרב שח וגם לסטייפלר, הוא שאל אותם את השאלה הזאת, הוא שאל אותם שהרי קורח את ביקורת היה, והוא היה בעצמו במעמד הר סיני, ואומר, גם שתיהם ענו לו, פחות או יותר במילים אחרות, אבל את אותה תשובה, הסטייפלר אומר, יש הבטחה, זה סיוע, אבל אדם שיש לו מידות רעות, יכול לשבש את הדעת, ואדם תמיד נשאר במצב שעדיין יש לו בחירה, וברגע שהוא בוחר ברע, אז אין מה לעשות. אם אין, עם קורח, בגלל המידות הרעות שהיה לו, הוא התקנה בנשיאותו של יצפן בנוזיאל, והוא הרגיש שהוא נדחה, והוא רצה את המקום הזה והכל, ולכן הוא כפר, הייתה לו את הבחירה, הייתה לו את האפשרות לקפור. יותר מזה, הרב שך אומר, להם היה גם יצר הרע גדול יותר. כי הרי ככל שהאדם בדרגה גבוהה יותר, אז גם היצר הרע שלו בדרגה גבוהה יותר, נכון? הגמרא בסוכה, ואז מבית הגמרא אומרת שכל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אבא שלי תמיד אומר בדרך פחות, כן, בעלתה. הוא אומר שכל הגדול מחברו, כל בן אדם זה בטוח, שאני יותר גדול ממנו, אל תדאג, לא אתה יותר גדול, היצר הרע שלך יותר גדול. וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, לכן אתה חושב שאתה יותר גדול. אבל המציאות היא גם שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. יש לו יצר הרע יותר חזק, כי הניסיונות הם לפי האדם. ככל שנותנים לאדם כלים יותר חזקים, גם ההפרעות יותר חזקות. והיצר גם כשאדם רואה שיש לו ניסיונות גדולים, סימן שיש לו גם כוחות גדולים, שישתמש איתם. אותו לא אומר הרב שך, גם פה היה ככה. נתנו להם, נתנו לקורח, מצד אחד יכולות עצומות, כן? אינו, הוא ראה לעתיד ילדים, נכדים, שיעלדו ממנו והכל, והכל בזכותו. הוא רואה ששמואל הנביא הולך להיות בדרגה גבוהה מאוד בזכותו. ככה הוא ראה, זה נכון, זה היה בזכותו, אבל בזכות הכוחות שהיו בו שהוא ניצא לצד השני. נכון, 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 שמואל זה קורא ישמור. משה ואהרון, שמואל זה קורא ישמור, יקשקו כנגדם. אבל פה זה היה, בסופו של דבר, הייתה לו בחירה, והבחירה הזאת הוא בחר ברע. וגם בחיי האמינו לעולם, זה סיוע, זה עזרה, הקדוש ברוך הוא יעזור לאדם, שהוא רוצה להיות טוב, הוא ייתן לו את הסליחה והסיוע. אבל בסופו של דבר זה נשאר תמיד בחירה של האדם. טוב, למה באמת הזכות של הבנים לא עזרה לו? הרי בדרך כלל בנים מצילים את אבא שלהם. למה לקורח זה לא עזר? אומר השם משמואל, מסוך עוד שוב, אומר, יש מראה. אדם שבא חוטא ואומר, אחטא, ויום הכיפורים מחפר. כתוב שיום הכיפורים לא מחפר לו. כמו שאחטא ואשוב הם מספיקים בידו לעשות תשובה, אחטא ויום הכיפורים מחפר, לא מסייע לו. זה לא יום הכיפורים לא מחפר עליו. למה? יום הכיפורים נעשה בשביל לקדש את עם ישראל, לטהר אותם מהאבונות שלהם, לחפר עליהם. אם יום הכיפורים בעצמו הופך להיות כלי בשביל לחטוא, זה הופך להיות, זה מה שגורם לבן אדם להיקשר? זה, כן, אדם חוטא בשם יום הכיפורים, אז זה אין יום הכיפורים מחפר. בשביל לא להשתמש, בנים מצילים את האבא שלהם, זה נכון. פה, זה שהוא רואה שיש לו בנים צדיקים, זה עצמו יכשיל אותו. אם זה עצמו המכשיל, זה כמו שיום הכיפורים מחפר, אז במצב כזה הוא לא מחפר. כשאדם חוטא בגלל שיום הכיפורים מחפר, אז הוא לא מחפר. כשהוא חוטא בגלל שהבנים שלו יצילו אותו, אז אז זה לא עוזר, אז זה לא, אז זה לא מתקן אותו. ולכן במקרה הזה הבנים לא עזרו לו, לא עזרו לו כלום. טוב, יש פה עוד כמה וורטים יפים ראיתי על הפרשה, בואו נעבור ככה קצת. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קריי מועד, אנשי שם, ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם, רב לכם, רב לכם, הרבה יותר מדי לקחתם לעצמכם. ככל העדה כולם קדושים, כולם שמו דברים בסיני פרק ואין, אמרנו מקודם שנדבר על זה. הם באים פה לכאורה ועושים משהו מאוד יפה. מאחדים את כל עם ישראל, כל העדה כולם קדושים. מה, צריך אחד, מעמדות, מבטלים את המעמדות. הגמרא בשבת, דף קוף יוצאת אומרת, לא חרבה ירושלים, אלא על שישבו בה קטן כגדול. ישבו קטן וגדול, כולם היו שווים, ולכן חרבה ירושלים. לעומת זאת, יש גמרא ביום הדפת, שהגמרא אומרת לא חרבה ירושלים, אלא על שהייתה ביניהם מחלוקת. אז רגע, זה סתירה מן היובי. הייתה מחלוקת או שישבו קטן כגדול? אם משווים קטן כגדול, איך יש מחלוקת? רק מה, הנקודה היא פשוטה, אומר האוז'ר רובר בבאר משה, זה היה ישבו קטן כגדול, אבל השורש של זה היה מחלוקת ולא אחדות. זאת אומרת, הם ידעו שאי אפשר להילחם איתו, הוא גדול, מה עושים? דבר ראשון, מקטינים אותו, ומעלים את כל האחרים, הופכים פתאום, אתה יודע, מערבבים את היוצרות, ואז כשהוא נהיה שווה, אפשר להילחם איתו. הרעיון הוא בעצם, הם פחדו, הם לא רצו לקבל מרות ממשה רבינו, והם ידעו שאף אחד לא יכול להתחרות מולו, אז מה עושים? דבר ראשון, ממעיטים את משה רבינו, איך עושים את זה? גם על ידי שמקדימים את כולם, ככל העדה כולם קדושים אותו חמש שם, אז מה? הוא לא יותר, ואז כבר אפשר לחלוק עליו. הבעיה היא שמאיפה זה הגיע, מה השורש של זה, מה היה הרצון שעמד מאחורי זה? הרצון לא היה אחדות, הרצון לא היה לראות את הקדושה שבכל יהודי, הרצון היה להשפיל את משה, ולכן נתנו לאחרים כאילו קדושה וכאילו כבוד. תיכון העדה כולם קדושים, זה היה שישבו קטן וגדול ושהייתה ביניהם מחלוקת. מכוח המחלוקת ישבו קטן וגדול. זאת אומרת, צריך היררכיה מסוימת, צריך שיהיה, ההפך, זה גם חלק מהאחדות. אבל הוא אומר שאותו דבר היה, אומר האוז'רו ורואים גם בחיסייה. כתוב שה-250 איש התכוונו לשם שמיים. כך אומר אפלו מגלם. ה-250 איש, קריאי מועד, אנשי שם, התכוונו כולם לשם שמיים, והראיה, אומר אצלה במתיינן, שכשהוא אומר להם, תקחו מחתות ותבואו לפני השם עם כתורת, אף אחד לא בורח. הם היו כל כך בטוחים שהקדוש ברוך הוא, שהוא בוחן ליבות וכליות, יודע שכל הכוונה שלנו רק לכבודו. זה מה שהיה. רק מה, האדם צריך להיות מודע לעצמו, להכיר את הנגיעות שלו, ולדעת שגם כשהוא מרמה את עצמו של השם שמיים, זה נורא רעיון. נכון? באמת קשה לדעת. באמת קשה לדעת. נכון. אומר האוז'ר עובר, הוא אומר, רואים אותו דבר גם כן, בגמרא בסנהדרין דף כ"ז, הגמרא מספרת שם שחזקיהו היה מלך בירושלים, והיה שבנה. שבנה שלח אגרות לנבוכדנצר, ואמר לו שחזקיהו וסיעתו והקבוצה שלו לא ישלימו. שבנה וסיעתו ישלימו. הם רוצים להשלים עם נבוכדנצר, הם בעצם מרדו בחזקיהו. וחזקיהו מאוד מאוד לחוץ מהמהלך הזה. כי שבנה היה לו יותר בתי כנסת ויותר בתי מדרש מאשר חזקיהו, הוא היה תלמיד חכם יותר גדול מחזקיהו. אז חזקיהו היה ממש מלחוץ מזה. אומר לו הנביא, אל תאמרו קשר לכל אשר יאמרו העם הזה קשר. זאת אומרת, הקשר הזה לא נחשב. למה הוא לא נחשב? אז אומרת הגמרא שם, קשר רשעים אינו מן המניין. ואפילו שלנו יותר, הם 13 ואתה רק 11. הם קשר רשעים אינו מן המניין. אומר האוז'ר עובר, למה קשר רשעים אינו מן המניין? הרי הגמרא אומרת על זמן אחאב, שהם היו רשעים, כן? זה כתוב שהיו יורדים למלחמה ונוצחים, לפי שלא הייתה ביניהם דלטוריה. הייתה ביניהם אחדות, היה ביניהם שלום, ולכן זמנו של דוד המלך שהם צדיקים היו יורדים למלחמה, ומפסידים ונהרגים, כי היה ביניהם פירוד, לשון הרע, דלטוריה ומחלוקת. ולעומת זמן אחאב, היו יורדים למלחמה ומנצחים, כי היה ביניהם שלום. אז למה אתה אומר, קשר רשעים אינו מן המניין? אומר אותו יסוד, אומר דבר משה, אותו יסוד כמו שאמרנו מקודם, השאלה מאיפה זה מגיע. כשהמטרה היא מחלוקת, ולצורך זה עושים אחדות, זאת לא אחדות, זה קשר רשעים אינו מן המניין. זה שישבו קטן וגדול ועל זה חרבה ירושלים. בזמן אחר הם היו רשעים בבן אדם המקום, אבל בן אדם החברו לא היה אינטרסים, זה היה אמיתי. הם באמת היו באחדות. זה היה שלום ביניהם שבא מתוך אחדות, ולכן זה נתן להם את הכוח שיורדים למלחמה ונוצחים. אבל כשיש אחדות אינטרסים בשביל להוריד את הגדול, לא זה אחדות, זה אין פה שום אחדות בדבר הזה. איך אומר באמת האוז'ר עובר? בואו נסיים עם עוד אחד קצר של החתם סופר. החתם סופר אומר שאנחנו רואים שמשה רבינו יורד להיפגש עם דתן ואבירם. כן, זה דבר נפלא ביותר, הרי משה רבינו יודע מה הוא עובר מדתן ואבירם, כל כך הרבה שנים, שהם רוצים אותו איפה שרק יכולים לשים לו רגליים, הם שמים לו, אבל וישלח משה לקרוא לדתן ואבירם בני אליהו, ואומרו לא נעלה. אומר רש"י, וישלח משה מכאן שאין מחזיקים במחלוקת. שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי שלום. משה רבינו למרות הכל מנסה להשלים איתם. אומר החתם סופר, מה זה אין מחזיקים במחלוקת? אומר מה זה להחזיק? אומר מחזיקים הכוונה כמו לשון חזקה. משה רבינו יכול להגיד לעצמו, תראה, אם זה היה מישהו חדש, והיה מתחיל מחלוקת, מעולם הוא לא היה רב איתי, הייתי מתאר לעצמי, אולי אפשר להשלים. אבל את האנשים האלה אני כבר מכיר. את הג'וליק הזה אני יודע בדיוק מי הם. יום אחד הם משאירים מהמן, יום שני הם עם פרו, יום שישים רבים ביניהם ועשו וזה, יום אחד מנשינים על המצרי. מה שהוא עבר מהם, הרי סיפורים, זה לא נגמר, פרק אחרי פרק. אומר, אלה, כבר יש חזוקה, כן, יש חזקה שהם רק רוצים מחלוקת, אין לי מי מדבר בכלל. אומר לו, מכאן, שאין מחזיקים במחלוקת. לא עושים חזוקה, לא עושים חזקה בנושאים של מחלוקת. גם אם כבר אלף פעמים מתחיל מריבות, הפעם זה נעשה בכל זאת, אולי נעשה. כאן ככה הוא אומר, שזה אין מחזיקים לכמה של חזקה, כמה הוא אומר חתם סופר. שאני אעזור שיתבטלו כל הכתרוגים על משה רבינו, נגיע לתיקון השלם, יעולה שלמה ומרב ימינו, אמן. אביך נראה מהקשה, נרצה, גדור לבית, 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 גדור